שהוא בנושא הזה של תפילה, בנושא של לימוד תפילה, יש לנו כמה תחומים שצריך לעסוק בהם. ומכיוון שמדובר פה בחבורה משנה ב', אז אני כן בונה על זה שיש לכם איזה שהם יסודות בכל היחס שלכם לנושא התפילה. והרבה מאוד מהיסודות האלה של ההתייחסות לתפילה, מה זה תפילה, איך התפילה פועלת, העקרונות הרוחניים, האמונים של התפילה, זה דברים שאם יצא לכם גם לעיין, ובאמת הדברים האלה צמחו ככה גם פה בבית המדרש של המכינה לאורך שנים, זה דברים שהשתדלתי לסכם בספר תפילת ישרים. ושם באמת הנושאים המרכזיים שהם באמת נוגעים ליסודות של התפילה, להבין מה זה תפילה, איך התפילה פועלת, מה היחס בין תורה ותפילה, שכל ורגש, התפילה כעבודה שבלב, הנושא של תפילה בציבור, כל הנושא הזה של האם הקדוש ברוך הוא, השאלות הפילוסופיות שיש על נושא התפילה, אם הקדוש ברוך הוא משתנה בתפילה, מי משתנה בתפילה, אדם משתנה, הקדוש ברוך הוא משתנה. השאלות הרעיוניות שקשורות לנושא התפילה, הבנת מהות התפילה, פעולתה בעולם, זה הנושאים שהשתדלתי מאוד לנסות לרכז ולסכם אותם. כמובן זה לא המצאות שלי, זה דברים שבסך הכל למדתי ממקורות של חז"ל, הרבה ממשנת הרב, שהרב עצמו גם עוסק הרבה מאוד בנושא התפילה. והשתדלתי מאוד לבאר את השיטה ואת ההסתכלות על עבודת התפילה. אבל בעצם הלימוד על נושא התפילה הוא לא יכול להסתיים במקום הזה. באמת הרבה פעמים, ככה אני אומר את זה גם מניסיון, יכול שהייתי קצת יותר צריך להזדרז, אבל גם הרבה אנשים אמרו לי את זה במשך השנים, שגם אחרי שאתה באמת מבין יותר לעומק הנושא של התפילה, ואתה באמת מבין את זה בצורה פנימית, עמוקה, אתה מבין את העקרונות של התפילה, עדיין זה עדיין לא כל כך עוזר, אולי זה מגביר יותר את המוטיבציה ואת העניין ואת האמון בתפילה, אבל עדיין כדי להצליח להתפלל, יש עוד שלב שצריך לעשות, וזה קשור לכל הנושא הזה של לימוד התפילה עצמה, לעסוק בעצם, ללמוד את התפילה. כי גם אם אדם רוצה להתפלל, אבל הרבה פעמים כשהוא ניגש לתפילת 18, וזה בעצם התפילה העיקרית, או לב התפילה, בכלל חשוב לדעת, שכל מקום שכתוב תפילה בחז"ל, בדרך כלל הכוונה היא לתפילת 18. זה בעצם התפילה בהידיעה. ועדיין יש פה, חסר פה איזשהו שלב, שקודם כל בכלל להבין את התפילה, להבין את העקרונות של התפילה, להבין את הרעיונות, את הרעיונות שעומדים מאחורי התפילה, וכמובן למצוא את הרעיונות האלה בתוך הנוסח עצמו, להבין את המבנה, את התהליך של התפילה. ובעצם מבחינת החלום שלי, יום אחד אולי אני אזכה להוציא תפילת ישרים חלק ב', שזה בעצם עכשיו השיעורים שאנחנו רוצים ללמוד אותם, שבעצם המטרה היא לעבור על כל, לעבור, עשינו את זה ברוך השם, יצא לנו לעשות את זה כבר כמה פעמים במכינה עם כמה מחזורים, אני חושב שזה היה לברכה גדולה. המטרה היא בשיעורים לעבור ברכה ברכה, לעבור ממש על כל, להספיק את כל תפילת 18. בואו נראה, אנחנו בינתיים הקציבו לנו, לא יודע, ככה הוקצב במערכת, שיעור אחד בשבוע, נראה איך נעשה את זה, אבל ברוך השם גם השנה יש לנו שנה מעוברת, אז יש קצת יותר זמן השנה, קצת זמן אוויר ככה לנסות להספיק את זה. כשהמטרה היא, קודם כל נעשה קצת הקדמות וניתן איזשהו רקע ככה איך התפילה שלנו בנויה. ואחר כך בעצם המטרה היא להיכנס ממש לברכה ברכה, ובאמת לראות, אני חושב לראות איזה, קודם כל נחלק את הלימוד לשניים, קודם כל על כל ברכה נדבר על הרעיון שלה, כל ברכה יש איזשהו רעיון גדול. שזה יתחיל עכשיו, זה יכול להיות שזה דברים שלמדתם פה במשך השנה שעברה. לראות איך כל זה מובנה וכתוב ומופיע בצורה ככה מאוד מאוד עמוקה ויסודית בתוך התפילה שלנו. ובעיקר, תכף נדבר על זה, לראות את התפילה כרוחני, להבין שהתפילה זה לא... אלא יש, תכף ניגע בנקודה הזאת, וזה בעצם קצת הנושא של השיעור היום, שזה הסדר של התפילה, להבין שהתפילה יש לה סדר, יש בה מבנה מאוד מאוד, מבנה היררכי, מבנה אורגני, מאוד מאוד מסודר ומדויק, כל ברכה היא נמצאת במקום המדויק שהיא צריכה להיות, וזה שהברכה הזאת היא עכשיו, יש לה אחריה את הברכה הבאה, ואחר כך, ברכה שלאחריה, כל ברכה היא נמצאת במקום מאוד מאוד מדויק, והיא קשורה לברכה שלפניה, והיא קשורה לברכה שלאחריה, ועד שבאמת התפילה כולה, היא באמת תצטייר לפנינו בעזרת השם כאיזשהו תהליך, כמבנה שלם. אני ככה, יש פה את הביטוי הזה שחז"ל אומרים ש... הייתי אומר, מהיסודות עד השיאים, עד היותר גדולות שלנו בחיים. כלל, אני זוכר שאחד הייתי בחור צעיר, אולי קצת יותר מבוגר, קצת יותר מבוגר מכם. הייתי פעם אחת בישיבת, כשלמדתי בישיבת מרכז הרב, אז נכנסתי לשיעור של הרב, באופן קבוע לשיעור של הרב יעקב לבנון. אני חושב שזה לא היה שיעור בנושא תפילה, זה היה שיעור בנושא אחר, אבל תוך כדי הדברים הוא אמר איזה מין, הוא אמר איזשהו ביטוי שמאוד ככה עורר אותי, הציס אותי, סקרן אותי, שאחד המשפטים שגרמו לי לרצות ללמוד הרבה יותר על התפילה בחיים שלי, והוא אמר שתפילת 18 זה תמצית תהליך גאולתם של ישראל, ככה הוא אמר איזה משפט כזה. זה די רב יעקב לבנון. הוא אמר שתפילת 18 זה משהו כמו פחות או יותר, זה המילים שהוא השתמש בהם, ש... נימם אותי, כי זה מבחינת... נמצא בגמרא במסכת מגילה, למדתם מגילה שנה שעברה, יש ברייתא ארוכה במגילה בדף י"ז עמוד ב', שבעצם בדיוק שהגמרא דרך הפסוקים היא ככה מבארת בתמצית אמנם, אבל את המהלך של תפילת 18 ממש מההתחלה ועד הסוף, ושם זה גם כן מאוד מאוד בולט למה הברכה הזאת באה אחרי הברכה הזאת ולמה הברכה הזאת באה אחרי הברכה הזאת. והגמרא של חז"ל, כמובן הדברים כתובים בצורה מאוד מאוד קצרה. זה שאני, כשאני שמעתי את הדברים האלה, הרב יעקב לבנון, זה מאוד מאוד סקרן אותי וגרם לי לרצות ככה לעשות הרבה שיעורי בית וללמוד מחדש את כל התפילה, וזה אחד הדברים שבאמת גם אחר כך כשהגעתי ללמד במכינה, אז זה היה אחד הפרויקטים שלקחתי על עצמי, קודם כל ברמה האישית שלי, את זה לעצמי, ללמוד את זה, לפתוח את המקורות וללמוד באמת כל ברכה מחדש בצורה יותר מעמיקה. התפילה ולמצוא את ההקשרים ולהבין את את התהליכיות שיש בתוך תפילת 18. וזה בעצם ואני חושב שכשבאמת לומדים את התפילה באופן הזה, זה גורם לתפילה בעצם אפשר, מגלים בה משהו אחר לגמרי, משהו עצום, משהו אם באמת הרבה פעמים כשאנשים, אנחנו, גם אני זוכר את עצמי ככה בגילכם, שהתפילה זה נראה כדבר שנדוש כזה, שאין בו התחדשות, שקשה כאילו כל הזמן לחזור, אחת השאלות הכי גדולות שכל הזמן חוזרות בעיני תפילה, למה לחזור כל הזמן על אותו נוסח, זה קשה למצוא את קשה למצוא את נקודת החידוש בתפילה. אני חושב שכשאנחנו, בעזרת השם, זה מה שאנחנו גם, בעזרת השם, כשנתמיד ונלמד את זה בשיעורים, אתם תראו שבאמת בתפילה הזאת, המתומצתת בברכות הקצרות האלה, יש פה באמת, יש פה מעיין אינסופי, באמת, של רעיונות, של אידיאלים, של שאיפות היסטוריות, עולמיות, אדירות, שבעצם התפילה זה רק ככה איזה קצה קרחון לאיזשהו מרחבים מאוד מאוד גדולים שצריך למצוא ככה שתמונים בברכות האלה, וזו המטרה שלי בשיעורים, שניפגש עם זה, נבהר את זה, כמובן על היסוד של דברי חז"ל. ואני חושב שמי שנפגש עם התפילה באופן הזה, אז התפילה לא רק שהיא לא שגרתית, ולא רק שהיא לא מעייפת, אלא הפוך, יש בה איזה, אפשר למצוא בה כל הזמן, היא הופכת להיות איזה מין מעיין אינסופי של שאיפות, של רעיונות, של אידיאלים מאוד מאוד גדולים, אידיאלים אלוקיים נקרא לזה. וזה בעצם המטרה של הלימוד, וצריך כאילו לאט לאט להיכנס לזה. אנחנו לאט לאט, ככל שנתקדם יותר בתפילת 18, אז נראה יותר את התמונה השלמה של הדברים. אני רק עוד משהו, יש משהו שהוא חשוב שאני רוצה לומר אותו בהקדמה, כן לחזור על אחד היסודות של כי הוא מאוד מאוד חשוב כשפותחים שיעור תפילה, לחזור על הנקודה הזאת. וזה, צריך כל הזמן לזכור, שתפילה, זה באמת אחד הדברים החשובים בעבודת התפילה שלנו, שצריך כאילו לשים לב אליו, בבואנו להתפלל ולרצות להצליח בתפילה שלנו. זה כמו שחז"ל אומרים שעושים את ההבחנה שיש בין לימוד תורה לבין תפילה. תפילה ולימוד תורה זה לא אותו דבר, זה לא אותה עבודה נפשית בעצם. אנחנו, כשאתה לומד תורה, כשאתה מתפלל, אתה בעצם צריך להפעיל איזשהו ערוץ נפשי אחר, מוד אחר בנפש שלך. כמו שהרמב״ם מלמד אותנו בשמונה פרקים, נכון שיש לנו כוחות נפש שונים. צד אחד נפש האדם אחת, נכון? נכון, יש אחדות בנפש האדם. זה דבר, זה יסוד מאוד גדול. זה לא פירוד, אין פירוש, אין פירוד. האדם נברא בצלם אלוקים, והאדם, הנפש שלנו היא אחת. מה הכוונה? אחת היא אחדותית, ויש קשר מאוד עמוק בין כל חלקי הנפש שלנו. אנחנו לא איזה יצור רב פרצופי, אנחנו בעצם, האדם יש לו מהות אחת, יש מהות אחת כוללת לחיים שלנו, וכל הזרמים הנפשיים שלנו וכל הנטיות השונות בחיים שלנו, צריך למצוא בהם את ההרמוניה ואת האחדות ואת הקשר העמוד ואת התפקיד הגדול שיש לכל אחד מהכוחות שלנו בחיים. גם אם אנחנו מוצאים בקרבנו סתירות, בסופו של דבר צריך למצוא את ההרמוניה, כי אנחנו מבינים שהאדם נוצר בשביל מטרה אחת כללית, אדם נברא בצלם אלוקים, לכן זה היסוד הגדול שהרמב״ם מניח אותו בשמונה פרקים, שנפש האדם אחת. אבל בתוך זה, בתוך כל זה, בתוך נפש האדם אחת, אנחנו צריכים להכיר שיש כוחות נפש שונים, ויש כמו שלנו יש גם גוף אחד שמתפקד בצורה אורגנית, נכון? אבל עדיין יש בגוף שלנו איברים שונים, נכון? יש רופא אף אוזן גרון, ויש רופא שהוא מומחה יותר במעיים, נכון? יש המון המון, יש רופא שיניים, ויש קרדיולוג, ויש, נכון? לכל איבר בגוף יש היום רופא. עדיין אנחנו יודעים ש... אגב, לומדים את זה שכל רופא, גם כשהוא מתמחה לאיזה תחום מסוים, הוא צריך קודם כל ללמוד רפואה כללית. הוא צריך קודם כל להכיר את התמונה הכוללת, ומתוך זה לראות את האיברים השונים. וגם באישיות שלנו זה ככה, גם הנפש שלנו זה ככה. צריך להבין את נפש האדם אחת, אבל מתוך נפש האדם אחת אנחנו גם צריכים להכיר את כוחות הנפש השונים שלנו. בסדר? ופה בנושא הזה של התפילה, אנחנו, ונגיד תפילה לעומת תורה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על היחס שבין שכל ורגש. חז"ל מכנים את התפילה עבודה שבלב. איזו היא עבודה שבלב, ולעובדו, כתוב ולעובדו בכל לבבכם, אומרים חז"ל איזו עבודה שבלב, והוא אומר זו תפילה. תפילה זה עבודה שבלב, מה זה אומר עבודה שבלב? ניגוד נגיד לימוד תורה, לימוד תורה זה שכל, מחשבה.
לא רע.
מה?
אבל לא רע.
לא רק, אבל העיקר לימוד תורה, בסדר? עיקר לימוד תורה, זה צריך להיות דרך השכל. התבוננות, במחשבה, בניתוח.
אם אתה עושה את זה רק דרך השכל, אז איפה הגיע פה הרגש?
כן. בסדר. אז זה חלק מהעניין שלכן יש לנו גם חלקים משלימים. זה לא אומר שגם בעבודת השם יש ודאי גם חלקים של רגש. וחלק למשל החלקים של הרגש בעבודת השם, זה אותה עבודת השם. זה לא, אנחנו לא עובדים לאל אחר בתפילה. זה לא שיש אל התורה ואל התפילה. כן? אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. אותו קדוש ברוך הוא, כן? אנחנו עובדים אותו. ויחד עם זה, אנחנו, מכיוון שהאישיות שלנו היא בנויה מכוחות שונים, אז אנחנו עובדים את עבודת השם דרך הערוצים הנפשיים השונים שלנו. יש קשר גם בין הדברים, לכן אמרתי, זה לא פירוד. כשאני אומר שלימוד תורה זה לימוד שכלי, ונגיד עבודת התפילה זה עבודה שבלב, זה עבודה שהיא רגשית, אז באמת יש קשר בין תפילה ותורה. כתוב למשל, חז"ל אומרים מצד אחד, יש, זה מופיע בגמרא מסכת שבת, יש על זה גם בעניה במסכת שבת, שמצד אחד יש מאמר חז"ל נגיד, שאומרים זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, מאוד מדגישים את ההבדל שבין, את ההבדל שבין לימוד תורה לבין תפילה. כאילו כשאתה עובר נגיד, עכשיו למדת, היית בשיעור עכשיו, למדת בסדר, אני יודע מה משהו כזה, עסקת בסוגיה בגמרא, מיד אחר כך יש תפילה נגיד, אתה כאילו צריך לעשות איזה סוג של סוויץ' בנפש, כאילו בעצם. זה לא ללמוד עכשיו תורה ולהתפלל, זה לא המשך ישיר. זה בעצם אתה מפעיל כאילו איזשהו ערוץ אחר. בנפש האחת שלך, אתה מדגיש עכשיו איזשהו ערוץ אחר, שונה. אבל מצד שני חז"ל אומרים, אני אשלים את ה... אז מצד אחד אומרים זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. מצד שני, חז"ל אומרים, מסיר אוזנו משמוע התורה, אם אדם, חז"ל אומרים, הדבר חריף, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אם אדם כאילו ייקח רק את ה... ייקח רק את ה... הוא מחליט, אני יודע מה, אני משקיע רק בתפילה. אני לא... אני עכשיו רוצה למלות את כל החיים שלי רק בעבודת התפילה. ונגיד, עבודת התורה היא פחות מעניינת אותי, אני רוצה עכשיו ללכת לישיבת המתפללים. בסדר? משהו כזה, שכל הזמן עוסקים בתפילה. חז"ל אומרים דבר מאוד חריף, חז"ל אומרים, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. צריך להבין שאתה, יש גם קשר בין הדברים, אתה צריך להשלים את מכלול האישיות שלך. והאישיותך בשלמות, היא יכולה באמת להיבנות רק על ידי הצדדים השונים של הנפש, שהם באמת הולכים ונבנים בעבודת השם. גם אדם שהוא רק יהיה אדם שילמד תורה ובאמת לא יפתח את עצמו בתפילה, וזה גם סוג של נכות, זה גם נכות. אנחנו רוצים להוציא לפועל את כל כוחות, כל כוח, הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא לנו שכל ולא סתם ברא לנו רגש, וכל הכוחות האלה קיימים בקרבנו כדי לצאת אל הפועל, כדי לצאת אל הפועל בחיים, בעבודת השם, בשלמות חיי האדם. ונדבר על זה, אם אדם, זה חסר משהו, אם אדם רק, נגיד, רק לומד תורה ולא מתפלל, משהו ב... זה סוג של נכות בנפש, זה איזשהו חיסרון ביציאה לפועל, בקרבת אלוקים, בכוח הנפשי שהתפילה אמורה להוציא לפועל. בסדר? אבל מה אני רוצה לומר בזה? אני רק רוצה להגיד ככה. מה שחשוב לי לומר, תראו, עכשיו אנחנו, זה נקרא שיעור תפילה. בסדר? אנחנו לא, זה המסגרת הזאת שלנו פה עכשיו, בסדר? חשוב להגיד לכם משהו חשוב, בסדר? המסגרת שלנו הזאת זה נקרא שיעור תפילה. לאיזה קטגוריה זה נחשב, רבותיי? זה לימוד תורה או תפילה? שיעור תפילה, מה זה? זה תפילה או לימוד תורה? בדיוק, זה לימוד תורה. שיעור תפילה, שיעור זה לימוד. אנחנו לא עכשיו עושים מדיטציה או משהו כזה, אנחנו לא עושים עכשיו, אנחנו לא מתרגלים תפילה בשיעור הזה, בסדר? אני אגיד לכם, זה לא מה שאנחנו נעשה בשיעור הזה. אולי אפשר לעשות דברים כאלה, אבל זה לא מה שאנחנו מתכוונים לעשות בשיעור הזה. בסדר? אנחנו בשיעור, שיעור אנחנו הולכים ללמוד, אנחנו בשיעור הזה הולכים ללמוד, זה הולך להיות, זה שיעור תורה על התפילה. בסדר? אבל זה כלי מאוד חשוב, בסדר? זה כלי מאוד מאוד חשוב, שהוא יכול בהחלט לבנות את עולם התפילה שלכם. אבל אני, למה אני אומר, למה אני מקדים את כל ההקדמה הזאת? למה זה חשוב? מפני שכל אחד מכם, ופה חשוב להגיד לכם את זה, כל אחד מכם צריך לדעת שגם אחרי השיעורים האלה שאנחנו נעסוק בהם, יש עוד איזה תהליך שצריך לעשות בשביל להתפלל. בסדר? וזה צריך לשים לב לדבר הזה. להתפלל גם, אני אומר את זה, הרבה פעמים אנשים טועים. צריך להבין שתפילה זה צריך לבוא, ואני אנסה להסביר את זה קצת, מה ההבדל בין. יש הבדל גדול בין, נגיד עכשיו אנחנו נלמד על ברכת בניין ירושלים. בסדר? בדוגמה, בסדר? ניתן צורך העניין דוגמה. אנחנו נעסוק עכשיו, ונגיע בעזרת השם, יש לנו דרך ארוכה עד ברכת בוני ירושלים, זה ברכה מספר 14 אני חושב בתפילה, זה נכון, יש לנו דרך ארוכה עד שנגיע לשם. לא יודע מתי נגיע לשם. בפורים, לא יודע, בחנוכה, בפורים, מתי שנגיע לשם, נגיד, בעזרת השם, נעלה במעלה ההר, נגיע לברכת בוני ירושלים, אז אנחנו נגיד נעסוק ונעמיק ונתבונן ונבין יותר מה זה ירושלים ולמה באמת ירושלים זה דבר גדול ודבר חשוב בחיים הלאומיים שלנו וזה הכיסופים לירושלים, כמו שאומר הכוזרי, שבסיום הכוזרי, ירושלים תיבנה שיחשפו אליה בני ישראל תכלית הכוסף. צריך לחשוף לירושלים. כשזה לחשוף לירושלים, צריך קודם כל להתבונן, להבין מה זה באמת האידיאל הזה של ירושלים, למה אנחנו כוספים בירושלים, מה זה המציאות הזאת של ירושלים שאנחנו כוספים אליה. אז נגיד שאנחנו נלמד את זה, נברר את זה, נבין את זה גם קצת יותר, נתקרב להבנה של זה. עדיין, בשביל עכשיו נגיד אני עובר, אחרי השיעור אני עובר לתפילה, בסדר? עובר לתפילה. עכשיו, להתפלל על ירושלים זה עוד משהו, זה עוד שלב. זה עוד שלב. להתפלל על ירושלים זה לא לחזור על השיעור. לפעמים היו לי תלמידים, אני לא אומר שזה אסור לעשות, אבל אני הייתי רואה אותם בתפילה, הם לוקחים את המחברת של השיעור, וכאילו הם חוזרים על הרעיונות של השיעור במחברת בזמן התפילה. אני לא אומר שזה לא, אבל לא, איפה הבעיה בזה? הבעיה בזה היא שלהתפלל זה עוד משהו. להתפלל, לכן באמת זה, יש פה עוד איזה שלב שאני רוצה להסביר אותו. בסדר? זה חשוב. אתם צריכים לשים לב לזה בעצמכם, בבקרה העצמית שלכם, כי אתם בסוף, אתם עובדים את עבודת הנפש. שלא יודע מה אני מתכוון לומר. אני מתכוון להגיד שבעצם יש, גם אם אני למשל בשכל יודע שירושלים זה חשוב, הבנתי בשכל שלי שבאמת שירושלים זה דבר חשוב, בסדר? אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להיות זה הופך להיות חלק מהחיים שלך עד כדי, כשאתה שומע על איזשהו התקדמות בבניינה של ירושלים, אתה אפילו מתרגש מזה, אתה בוכה מזה, בוכה מרוב התרגשות נגיד. מה? נכון? יש הבדל להגיד, אני אסביר, מה? למשל, או נגיד נדבר רגע על קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות, ניקח את הדוגמה של קיבוץ. נכון, אחד מהברכות בתפילת 18 זה קיבוץ גלויות. קו בשופר גדול לחירותנו, נכון? אלוקי, שעם ישראל חוזר לארצו ומתקבץ בארצו וקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי ישראל וכולי. עדיין יכול להיות מצב שאתה שומע עכשיו על איזה, נגיד אתה בסדר, הבנת בשיעור למה זה חשוב. עכשיו נגיד אתה שמעת פתאום איזה ידיעה חדשותית שהיום 300 יהודים עלו מצרפת, אתה יודע מה. יכול להיות שזה לא בסדר, אתה שומע את זה כמו עוד אחת מהידיעות החדשותיות, זה לא... חשוב מאוד, אבל עדיין זה לא מרגש אותך, זה לא ממש מטלטל אותך, זה לא חלק ממך, זה לא משהו שהוא נספג בנפש שלך ברמה כזאת, שזה באמת נוגע בך בצורה ככה אמיתית, בעומק האישיות שלך. זאת אומרת, כשאתה רוצה להתפלל על משהו, אתה ממש צריך כאילו לא מספיק שלמדנו בשיעור שזה חשוב, אלא צריך באמת להפנים את החשיבות, שהחשיבות הזאת היא, זה נקרא תורת חיים, שאנחנו צדיק באמונתו יחיה, שהאמונה שלנו ואתם תראו שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו נלמד כאן, זה לא דברים שהם יהיו לכם לגמרי חדשים. ברוך השם, אתם כבר... בבד השם, למדתם שנה אחת פה ברצינות וכו', והדברים שאנחנו נעסוק בהם ונלמד אותם ונתבונן בהם, נגיד, בצורה מסודרת, בלימוד התפילה, הרבה מהם זה גם דברים שאולי עם היסודות שלהם כבר התחלתם להיפגש, או נפגשתם בכלל בחיים שלכם, ועוד יותר ב... בשנה הקודמת שלמדתם פה תורה וכולי, אנחנו נכוון אותם ונראה אותם ונעיר אותם, אולי גם נחדד אותם ונדייק אותם יותר בתוך הלימוד שלנו בנושא התפילה. אבל עוד משהו אני רוצה להגיד. זה, תראו, תפילה זה מסע של חיים, אני באמת מתכוון לזה. אי אפשר למצות את עבודת התפילה בשנה אחת. גם בעזרת השם נעבור את השיעורים האלה ביחד, זה להצליח באמת להתפלל הרבה פעמים, זה לוקח זמן, זה תהליך שעוברים אותו בחיים.
צריך להמשיך להתפלל.
צריך גם וגם, גם צריך להמשיך ללמוד, וגם צריך, זה אני אגיד לך, להתפלל זה גם איזשהו תהליך נפשי, זה לפתוח את המעיינות, כאילו. הרב קוק כותב באיזה מקום, נכון, אף פעם אדם לא התפלל בקבלה, אף פעם לא זכה לעבודת התפילה. אז הרב קוק משווה את זה לכמו, זה כמו סכר, נכון? הרבה פעמים סכר שיש בו שטף של מים, אבל סכר יכול להיסתם, נכון? הסכר נסתם, הוא סותם את הזרימה של המים. והרב אומר, כשאתה זוכה למתנת התפילה, אז זה כמו סדק בסכר. המים מתחילים לזור, מתחיל איזה זרימה, מתחיל מה?
אפילו
מתנת? לא, כשאתה מכוון, כשאתה מתחיל, נגיד, אתה... פעם, אני אספר לכם סיפור, כשהתחלתי ללמד את הנושא הזה של תפילת 18, אז כשאני פעם סיפרתי על זה ל... אז היה לי איזו התייעצות עם הרב טאו, ככה משהו בנושאים האלה, אז הוא אמר לי פעם שאפילו אם... הוא אמר שאני לא צריך לחכות שאני אגמור את כל הברכות בשביל להוציא משהו על התפילה. הוא אומר, אפילו אם יש לי ברכה... הוא אומר, כל ברכה היא כל כך חשובה, שאפילו אם אני, נגיד, אוציא חוברת על ברכה אחת, נגיד, אפילו. כן, הוא אמר, לא עשיתי את זה בסוף, כאילו, אולי לא בסדר מה שעשיתי, אבל הוא אמר, אפילו אם אתה... אפילו ברכה אחת, איזה ערך... אם יש ברכה אחת שהמעיין והזרם הזה של התפילה הוא נובע והוא זורם, אז זה פותח איזה מעיין, זה פותח משהו בנפש, שאחר כך הוא גם מאפשר, הפתח הזה עצמו, כמו שהרב שמה אומר, שזה אחרי שהסכר נפרץ, אז כשסכר נפרץ בדרך כלל הפרצה מתרחבת, יש יותר מקום בנפש. ברגע שאתה נותן לנפש שלך להבקיע, אתה מצליח ברכה בכוונה. זה כל אתה צריך לאפשר לכוח הזה של התפילה ברכה אחת בכוונה, זה אוצר, זה עולם ומלואו, זה אדיר. אבל להתפלל אין, חז"ל אומרים תפילה זה רחמי, זה תחנונים, תפילה זה, זה כאילו זה לא... את המילים ולחזור בשכל על השיעורים, אלא זה כאילו להרגיש את זה, לקמוה לזה, להשתוקק, באמת לרצות את זה, באמת, באמת לחפוץ את זה, באמת להרגיש את זה, באמת להתרגש מזה, באמת... אני חושב שהתפילה באמת היא אחד מה... זה מה שהרב קוק אומר במוסר אביך, שהתפילה זה מבחן לאדם. בעצם זה מבחן. עד כמה באמת היסודות הרוחניים שאנחנו, המרכזיים שאנחנו לומדים אותם, הם באמת חלק מהחיים שלנו. כשאני מדבר על קיבוץ גלויות, זה רעיון מעניין או שזה החיים שלי? זה לב החיים שלי, זה מרכז החיים שלי. זה בוער לי, זה בוער בעצמותיי. או כל נושא, כמו שאמרתי, תשובה, נכון? יש ברכת התשובה בתוך תפילת 18. אם נושא התשובה בעולם, התשובה בעם ישראל, זה נושא מעניין, נושא מעניין, נושא אקדמי מעניין, או שבאמת זה בוער, זה בוער לי. תנועת התשובה, המגמה, אנחנו מדברים עכשיו חודש אלול הרבה על התשובה, התשובה נכון, הרב קוק מדבר על זה המון, שתשובה זה תהליך עולמי, זה תהליך ש... אחד הרעיונות החולים בעולם, בקדמה וכולי, אז ככל שאתה מחובר לרעיון של התשובה ואתה משתוקק לתשובה ואתה ממילא גם, אתה מבין שהתפילה זה משהו, זה מעיין אינסופי כזה שאתה בעצם צריך להשתוקק אליו ולהשתוקק להיות חלק ממנו, אז ממילא כשאתה, ככל שאתה יותר קשור, ככל שזה משהו שהוא קיים אצלך בחיים שלך בצורה עמוקה, אז ממילא גם אתה אתה יכול באמת להתפלל על זה, אתה באמת יכול, אתה קשור לזה, אתה באמת כוסף לזה. זה ברור מה שאני אומר פה, לכן אני רק אומר ככה, אני לא בא להחליש, אני בא לחזק, אני בא רק לומר שהשיעורים האלה, כל אחד פה, גם בעזרת השם תתמידו בשיעור. נבין את הרעיונות העמוקים שיש בכל אחת מהברכות, אבל צריך בשביל להצליח אחר כך להצליח להעביר את זה אחר כך לתפילה בפועל, צריך לעשות עוד איזה שלב אישי כזה של הפנמה, של פתיחת ה... של פתיחת להעביר את זה למישור של הלב, ושזה באמת יהיה חלק מאיתנו וינבע מתוכנו, ושבאמת נהיה קשורים לדברים בצורה עמוקה כמשהו של ה... משהו של חיים, משהו של חיים, משהו שבאמת נמצא בלב הכי עמוק של החיים שלנו, וממילא אנחנו ממילא מביאים את זה בכמיהה גדולה בתפילה. בסדר? זה חשוב לי. וזה קשור לזה שבעצם, זה קשור להבנה של היחס בין שיעור תפילה לבין הפרקטיקה של התפילה עצמה. צריך עוד איזה שלב, בסדר? אני לא, זה לא, השלב הבא זה לא להתנדנד או משהו כזה, זה שלב נפשי. בסדר? זה מספיק ברור מה שאמרתי, אתם מבינים? זה דורש גם מכם בעצם עוד איזשהו תרגום מסוים, תרגום נפשי מסוים, איזשהו תהליך נפשי שצריך לעבור אותו, שזה באמת, אנחנו נשתדל להגיד את הדברים בצורה הכי חזקה והכי עמוקה שלהם, ושבאמת שהם יובנו כמה הם יסודיים והם כמה חשובים והכל, אבל באמת, אחר כך צריך כאילו להתפלל את זה וגם לחיות את זה, זה מה ש... והתפילה זה, 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 זה אחד הביטויים שאתה באמת אתה שם, זה באמת חשוב לך, זה באמת אתה משתוקק לזה, אתה כוסף לזה, זה חלק ממך, זה חלק ממה שאתה חולם עליו, אתה מרגיש אותו, הורג אליו, כל הביטויים האלה, כן? כאייל תהרוג על אפי כמים, כן? נפשי תהרוג אליך אלוקים, להרוג. כל הביטויים הנפלאים של דוד המלך ב... בתהילים וכל פרקי התפילה שמיוסדים על הפרקים של דוד המלך. בסדר? מובן הדבר הזה?
איך אתה יודע שזה פועל בך?
בסדר, אז לכן אמרתי את מה שאמרתי, ואדם מכיר את עצמו, אדם מכיר את עצמו. אדם גם מרגיש את זה בתפילה. זה לא אדם ש... זה חוויה אחרת, אתה מבין? יש חוויה, יש דבר, יש... אתה יכול לחזור על ידע. אתה חוזר על ידע, אתה משנן. אבל יש משהו שאתה לוקח דברים אותם ואתה... אתה מרגיש אותם. אתה מתרגש מהם, אתה... אתה מרגיש באמת מקום מתוכך, זה בא מלא רק איזה מישור של התובנה, אלא בצדדים נוספים של הנפש. משהו אחר. בסדר רבותיי, אז זה היה חשוב לי פה להדגיש את הדבר הזה, כי זה נקודה שהיא חשובה לכל השיעורים, לכל היישום של השיעורים האלה, צריך, בקיצור, כל אחד צריך אחר כך בתפילה עצמה, צריך להשתדל להגיע למקום הזה, צריך להתאמץ על זה. היה חשוב לי כאילו קצת לסרטט לכם בצורה יותר בהירה, מה זה נקרא להתפלל, כאילו בסדר, מה זה התפילה עצמה. זה לא מייתר, זה, השיעורים האלה הם שיעורים במובן הזה מאוד מאוד חשובים, הם נותנים כלי מאוד חשוב, שאפשר אחר כך מכוחו באמת... להיפתח בצורה עמוקה ולמצוא את המעמקים בתפילה ובתוכנו, אחר כך בעזרת השם, כדי באמת להצליח להתפלל ולמצוא בתפילה באמת את, את המרחב של הגודל שלה. מה?
צריך להרגיש את זה?
כן, כן, צריך להרגיש את זה, כן. תפילה זה יכולה להיות חוויה מדהימה, באמת, זה מי שזוכה לתפילה, התפילה זה... כתוב שהרבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי שהתפילה היא גרעין הזמן ופריו. מה ההבדל בין גרעין לבין פרי? זה שני דברים הפוכים לגמרי. מה זה גרעין? התפילה היא גרעין הזמן ופריו. מה ההבדל בין גרעין לבין פרי?
פרי זה
התחלה והפרי
זה התוצאה.
בדיוק, הגרעין זה התחלה והפרי זה התוצאה. אז הרבי יהודה הלוי אומר שהתפילה היא כאילו מצד אחד היא נותנת, היא הגרעין של הזמן. מה הכוונה? כשאתה אדם שמתפלל, כל מה שהוא עושה אחר כך זה הזמן, כאילו בסדר? כל מה שהוא עושה אחר כך, כל החיים שלו שנמשכים מתוך התפילה, הם יונקים מהרגע הגרעיני הזה של התפילה. התפילה יכולה לתת המון המון השראה, והמון כוח, והמון משמעות, והמון ערך לכל מה שאתה עושה. זה נקרא שהתפילה היא הגרעין של הזמן.
גרעין של החיי היום-יום כאילו?
כן, גרעין של חיי היום-יום, בדיוק, כן. אם אתה מתפלל, התפילה זה כמו המצפן של כל היום שלך, כאילו בעצם, אם אתה באמת יוצא עם כיוון נפשי עמוק ומרומם מתוך התפילה, אז התפילה היא בנתה את כל ההיררכיה של החיים שלך, את כל הכיוון שהחיים שלך הולכים אליו בצורה גדולה, בצורה מרוממת. זה נקרא שהתפילה היא הגרעין של הזמן, התפילה היא לא עומדת בפני עצמה, זה לא איזה מין חוויית התעלות רגעית, ואחר כך חיי היום יום שלך לא קשורים לזה. לא, התפילה אומר רבי יהודה הלוי, התפילה היא הגרעין של הזמן. צריכים לצפות שהתפילה היא תפילה עוצמתית. אדם שזכה, הצליח להתפלל בבוקר בתפילה חזקה, הוא יכול להרגיש אותה אחר כך כל היום. היא מהדהדת לו כל היום. היא מהדהדת לו בנפש. היא שינתה את ה... היא הרימה את היום שלו לגובה אחר לגמרי. בסדר?
אפשר להגיע לזה תוך חצי שנה?
אפשר, כן, אפשר להתחיל, זה מה שאמרתי, אפשר להתחיל. אנחנו, בוא, אנחנו, זה לא הכל או לא כלום, אתה מבין? זה לא הכל או לא כלום. אנחנו, כל מה שאנחנו עושים פה, רבותיי, זה לא, אתה אומר, חבר'ה, המכינה זה באמת מכינה. זה הכנה, אנחנו כל החיים שלנו בהכנה. מכינים את עצמנו. לא, באמת, מי ש מבין מה זה עבודת השם ומה זה... עבודת השם זה משהו של כל החיים. לא ממצים את עבודת השם בשנתיים מכינה. זהו, סיימנו לעבוד את השם ועכשיו נתחיל לחיות, כאילו. זה לא ככה. זה לא עובד ככה. זה טעות, זה טעות. זה הרבה... אנחנו כל החיים לומדים, כל החיים מתקדמים, כל החיים... ראש ברוך הוא זה האין סוף. אתה כל הזמן מתקרב לאין סוף. אתה כל הזמן... יש דרך אין סופית לאין סוף. בשביל להגיע לאין סוף, אתה מבין? זה עבודה... זה עבודה של כל החיים. באמת אני אומר את זה. צריך כל הזמן לזכור את זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה, לפעמים יש מין מחשבה כזאת שאני יכול לבוא וללמוד וסמן וי על זה שלמדתי שנתיים בחיים ועכשיו אני יוצא לתחום של ההגשמה או משהו כזה. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. גם התורה בכלל, הדברים האלה כתובים מפורש לכל יהודי פשוט שגם לימוד תורה וגם התקרבות לקדוש ברוך הוא זה מעיין של אין סוף, זה עבודה אין סופית כל הזמן. בסדר? אבל כל דבר שנרוויח פה, גם אם נצליח להתפלל כמה ברכות, אפילו אם נצליח קצת להתפלל בכוונה, והסכר ייפתח, כן? אז עשינו דבר גדול, עשינו צעד ענק לתפילה. בסדר? מה שעה?
53.
טוב, בואו רק אולי... נתחיל משהו אחד, נקרא משהו מתוך דפי המקורות. בסדר? רבותיי, זה ברור הנקודה הזאת. אז הנושא הראשון רק שאני רוצה, אנחנו מהר מאוד אנחנו נגיע ובעצם ניכנס, המטרה היא להיכנס, לצלול ממש לתוך תפילת 18, להתחיל ברכת אבות ואחר כך ברכת גבורות, ברכת קדושה. אני אומר בשביל להצליח במשימה, אני אגיד לכם, בדרך כלל מה שאני הייתי עושה בשיעורים, תמיד היו לי שני שיעורים, הייתי נותן שיעור אחד על הרעיון של הברכה, ואז השיעור השני היה על הנוסח. ככה זה היה סדר. שני דברים. מה המילים, מילים. לעבור ממש על המילים עצמם. בסדר? זה ככה, השיעורים האלה הם צריכים להיות בנויים. אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים. כשיש לנו שיעור אחד, יכול להיות שאפשר בתוך שיעור אחד. אני מאוד מאוד אשתדל, נראה איך זה ילך. אם נצליח להכניס בשיעור אחד גם את הרעיון וגם את לפחות את היסודות של הנוסח גם, בסדר? שהדברים לא יישארו באוויר אלא יתחברו לכם בתוך המילים של הברכה, בסדר? מאוד נשתדל לעשות את זה, בסדר? בואו נקרא פה כמה קצת, נתחיל פה קצת בדברי ההקדמה האלה. הגמרא אומרת ככה, המשנה במסכת מגילה אומרת, זה מתחיל, הסוגיה הזאת היא מתגלגלת במסכת מגילה, שיש כמה תחומים בעבודת השם, ביהדות ובמצוות שלנו שזה חובה לעשות אותם לפי הסדר. זה חובה לעשות אותם לפי הסדר. ואם אתה רוצה לשנות את הסדר, זה לא הולך. זה בעצם לא, אתה לא יוצא ידי חובה. לא בכל דבר זה ככה. לא בכל דבר זה כך. נגיד אדם עכשיו רוצה לקרוא ספר תהילים, נגיד, לקרוא ספר תהילים. מותר, אתה יכול להחליט שאתה מתחיל, אתה קורא תהילים מהסוף להתחלה. זה גם בסדר. מותר לך להתחיל מהפרק האחרון ולהגיע בפרק הראשון.
עדיף שלא.
בסדר, אבל זה לא מעכב, זה לא מעכב, זה גם נקרא להגיד תפילין וגם מותר לך להגיד פרק פה, פרק שם, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, בסדר? אבל יש חלקים מהתפילה ומהמצוות שאנחנו מקיימים שהם גם מורכבים מכמה חלקים וחז"ל אומרים עליהם שהם, הסדר מעכב בהם ויש פה כמה דוגמאות מעניינות, כאילו, קודם כל הגמרא אומרת ככה, זה מתחיל במגילת אסתר, בסדר? הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה הכוונה למפרע? למפרע הכוונה היא לא לפי הסדר. אתה משנה, נגיד, אתה קורא קודם את פרק ד', אחר כך אתה קורא את פרק ב', אחר כך פה את ג', בסוף יצא שקראת את כל הפרקים, בסדר? לא יצאת ידי חובה. אתה לא יצאת ידי חובה שקראת מגילה. למה? זה בא להגיד שאתה צריך לראות את כל את כל המגילה כולה כמסכת שיש בה סדר, יש בה איזה מבנה. לא זה, אתה רוצה דווקא לעקוב אחרי החוכמה האלוקית שיש במגילה, ודווקא אם אתה תקרא אותה לפי הסדר, זה לא סתם האירוע אדם לאירוע הזה, ולא סתם רק אחר כך זה מתרחש. ונכון חז"ל למשל אומרים ש ויהי אחר, נכון כתוב, ויהי אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש תאמר, מה זה ויהי אחר הדברים האלה? אחרי שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה, אז צריך להבין מה קרה קודם, וצריך להבין איך באמת התבשל, שם איך הקדוש ברוך הוא כבר, אז זה דברים מהותיים, זה דברים שהם כאילו, הם שייכים להבנה של, של, ה, של הרבות מחשבות בלב איש, והצעת השם יתקום, איך הצעת השם, יש בה איזה סדר נפלא מאוד, ודווקא אם אתה קורא את זה בסדר הזה, אתה רואה את הסיפור, את התמונה האלוקית השלמה. חז"ל אומרים, אבל אחר כך הגמרא אומרת, זה רק דוגמה, הגמרא אומרת, תנא, אתם רואים גמרא, תנא, וכן בהלל, וכן בקריאת שמע, ובתפילה. דווקא הדברים האלה, נגיד הלל, בוא ניקח הלל למשל. הלל זה דוגמה מצוינת, דווקא על בסיס מה שאמרנו קודם. מה זה הלל, רבותיי? מה זה הלל? מה? נכון. אבל מה זה הלל, חבר'ה? ממה בנוי הלל? מה? מה? הרבה מזמורים. איזה מזמורים? מאיפה המזמורים של הלל, חבר'ה? תהילים. מתהילים. כל מזמורי הלל הם פרקים בתהילים. זה פרקים בתהילים. והפרקים האלה בתהילים הם פרקים עוקבים אפילו. נדמה לי זה מתחיל מקוף י"ד אולי, קוף ט"ו, קוף ט"ז, קוף י"ז, קוף י"ח. נדמה לי. רגע. לא, אתה, נכון, רגע. אתה אומר זה כקריאת תהילים, אבל אני רק אומר, מה זה, אמרנו קודם שאדם שרוצה לקרוא תהילים, הוא יכול, ואם אתה קורא תהילים כל יום, אתה לא חייב לקרוא, אתה יכול לקרוא את קוף י"ח קודם, ואחר כך את קוף י"ז, ואחר כך את קוף ט"ז. אבל אם אתה אומר את פרקי התהילים האלה בתור הלל, אומרים פה חז"ל, שזה חייב להיות דווקא לפי הסדר. לפי המבנה שלהם בספר תהילים. זאת אומרת, אתה חייב לקרוא בדיוק את הסדר של הפרקים. אתה לא יכול להתחיל לקרוא את קוף ט"ז ואחר כך את קוף י"ד ואחר כך, אתה לא יכול. כי כנראה, למה? מה זה הנוקשות הזאת? מה פתאום? מה קרה? מה זה? אלא כנראה שחז"ל זיהו בקריאה של ההלל שהפרקים האלה בתהילים, יש בהם איזשהו, ורואים את זה גם, כשמעמיקים בזה אפשר לראות את זה, שיש בהם איזשהו מבנה גם רעיוני, מבנה תהליכי, מבנה תהליכי, לא שוברים אותו. אז כשאתה קורא את זה בתור הלל, כלומר אתה מייחד את האמירה של הפרקים האלה עכשיו להודות להשם ולהלל על נפלאותיו במציאות, כשאתה קורא את זה מתוך הפרספקטיבה הזאת, חייב לקרוא את זה דווקא בתבנית המדויקת שדוד המלך בנה אותה בספר תהילים בקבוצת הפרקים הזאת. ואם אתה משנה את הסדר, פגמת בעומק של ההלל. אפשר להסביר את זה גם בהזדמנות אחרת, כאילו, אבל שווה ללמוד את זה, להתבונן בזה, להתבונן על ההלל עכשיו מתוך זה. כלומר, גם בהלל יש איזו היררכיה, יש איזו מבניות, יש איזה סדר מדויק, זה לא סתם זה קודם וזה אחר כך, זה לא סתם המבנה הזה, בסדר? זאת אומרת הגמרא, אותו דבר גם, אבל אני רוצה להתעכב על זה, כי כל נושא פה, כל דבר פה זה נושא. זהו, ליל הסדר. מה? כן, יש עוד דברים שהם כאלה, אני חושב. אבל פה הביאו כמה דוגמאות. פה הביאו קריאת שמע. קריאת שמע זה הכוונה הסדר הפרשיות, של שמע והיין שמוע ויום. לפי הסדר דווקא, וגם לא לשנות את הסדר של הפסוקים עצמם. הדבר האחרון שחז"ל אומרים זה התפילה. כי היה מקום להגיד שהתפילה זה, למה, מה התפילה זה חידוש? למה התפילה זה חידוש? כל בקשה עומדת בפני עצמה, כל בקשה עומדת בפני עצמה, נכון? מה זה כזה משנה אם אני מבקש קודם את ברכת שמע קולנו, או ברכת, אני יודע מה, חונן הדעת, כל דבר הוא חשוב בפני עצמו. למה צריך כאילו כל כך חשוב שאני, הפוך, לפעמים זה דווקא יכול להיות מעניין, קצת להפוך את הסדר, אולי זה דווקא יכניס לתפילה קצת גיוון. לא, פה כתוב משהו מאוד עקרוני. אנחנו נלמד אותו בעזרת השם, אנחנו נראה אותו גם בלימוד שלנו עצמו, שאנחנו באמת נראה שתפילת 18 יש בה מבנה מאוד מדויק. זה כמו שאתה רוצה לבנות, יש יסודות, ואחר כך על גבי היסודות יש את הקומה הראשונה, קומה השנייה וקומה השלישית. זה כמו שאדם ירצה לבנות בניין, והוא ירצה לוותר על היסודות ויתחיל ישר לבנות את קומה א'. זה בניין לא יציב, זה משהו פגום בבניין, משהו פגום ב... אתה לא יכול להתחיל לבנות בניין מקומה 3, זה מגדל פורח באוויר, אין דבר כזה. אתה לא יכול לבנות, נכון? אי אפשר לבנות בניין, בוא נתחיל לבנות את הקומה השלישית קודם. זה לא עובד ככה. אגב, גם בהרבה נושאים זה ככה. זה כמו, כאילו שאתה הולך עכשיו ללמוד, לדע מה, בדרך כלל גם בלימודים אקדמיים, נגיד, יש סדר. אתה לא יכול להיות תלמיד, אני אמור לך, שמה, ללמוד רפואה צריך 7 שנים. אני אומר לעצמה, אני קודם כל בוחר להתחיל בשנה ה'. זה לא הולך ככה, נכון? או אדם עכשיו אומר לו, שמה, יש לך 12 שנות לימוד, אני מעדיף להתחיל בכיתה י' ב'. נכון? ברור לכולנו, זה לא שייך, נכון? כי כל הלימוד הוא בנוי קומה על גבי קומה, נדבך על גבי נדבך. אמרו לך, גם תפילת 18, דע לך, משהו מאוד מאוד יסודי, זה פה בתחום הרוחני, האמוני, של קרבת אלוקים, שכל תפילת 18 היא בנויה בצורה מאוד מאוד מדויקת, היא בנויה בצורה תהליכית. וכל ברכה היא נמצאת במקום המדויק שלה. ולא סתם שהברכה הזאת נמצאת אחרי הברכה הזאת ודווקא. היא נבנית מתוך הברכה שקודמת לה, והיא בעצם צומחת מתוך הברכה הקודמת. ולא סתם שיש את הברכות שהן היסודות שנמצאות בהתחלה, והברכות שנמצאות ככה בשיא, בסוף. והסדר הזה הוא סדר קריטי, הוא סדר מהותי, כן? שרק אם אתה באמת מתפלל בסדר הזה, אתה באמת זוכה להערה של תפילת 18, לבניין של תפילת 18, וליכולת לספוג את תפילת 18, ואת הרוח הגדולה של תפילת 18 במובן השלם והנכון.
שתי שאלות. דבר ראשון, כתוב פה, לכן בהלל וכן בקריאת שמע בתפילה, אבל היא כוללת גם את קריאת שמע וגם את הלל, אז...
לא, תפילה זה 18, אמרתי, תפילה בחזרה. שאנחנו קוראים היום כל זה התפילה, הסידור, לא. התפילה בהידיעה זה הכוונה תפילת 18, בסדר?
ופסוקת זמרה?
עוד פעם, זה גם לא כמו תפילת 18. פסוקת זמרה זה לקט פרקי תהילים, שזה כמו החימום לתפילה. חשובים מאוד והכל.
לא, חשוב עדיין, בסדר?
אני באמת לא בטוח. אני לא בטוח. יכול להיות שאם אדם שינה, נגיד אומר את כל ההללויה בפסוקת זמרה, זה לא סוף העולם, לא משנה. לא סוף העולם. לא הייתי אומר, לא הייתי ממליץ על זה לכתחילה, אבל אני אומר, זה לא נורא. אם אתה למשל, גם אם אתה לפעמים אומר, מספיק להגיד חלק, וגם אם אתה אומר לא לפי הסדר, זה בסדר. כן, זה בסדר. תראה, יש חלקים שיש בהם איזשהו קשר, נגיד, אתה מברך דוד, מברך דוד עד סוף אז ישיר וכו', אתה רואה שיש קטעים שהם מסודרים כאילו. אבל בגדול, אני הייתי אומר למשל שכל פרקי הללויה, זה לא קריטי. אני לא חושב ש... ודאי ש... אני חושב שלכתחילה זה הסדר הנכון, זה גם הסדר שלהם בספר תהילים. אבל זה ודאי לא קריטי כמו הדברים האלה שקראנו עליהם פה. בסדר?
מה לגבי סוף התפילה?
מה כמובן סוף התפילה?
אחרי
18?
וגם לגבי הסדר של התפילה עם 18, כי עד שמה ופסקת זמר, למה לא עושים את זה קודם? למה קודם?
אגב, זה גם שאלה. באמת, באמת. קודם כל זה שאלה. אגב, גם למשל, ככה אפילו דוגמה, ברכות השחר. כתוב באמת בהלכה, אני באמת צריך לסיים את השיעור, אני רק אזכיר את זה. לגבי ברכות השחר, בכלל כתוב שפעם היה מנהג היה, שאדם לא היה, לא היה מונת ברכות, כמו שאנחנו אומרים היום, בדיוק, כשאדם עושה, כל פעולה שאדם עושה, אדם היה אומר את הברכה. זה לא דווקא, לפעמים אדם לבש את הכובע לפני החגורה, או את החגורה לפני הכובע, ויכול להיות שברכות היה משתנה, זה לא קריטי. אנחנו אומרים היום, אנחנו כבר לא מצמידים אותם לפעולות בפועל, אנחנו בברכות שבח שאנחנו משבחים את השם, אבל הסדר, באופן עקרוני, הסדר לא מעכב, לא מעכב.
אבא שאמר אבל שיש את הסדר של כל המקודת השחר, ועד יש לך פסוקת זמרה.
נכון. בסדר, יש גם עניין שמתי אפשר לעשות הפסקות, מתי אפשר לעשות הפסקות, יש כל דברים שלא להפסיק בתפילה, יש כאן איזה מבניות הלכתית שהיא כאילו מעכבת כל מיני דברים. אבל ברמת העיקרון, במובן הסדר הרוחני, פה זה הדגשה, שהתפילת 18 היא בנויה באופן מדויק, מסודר. יש משהו מאוד מאוד מהותי בסדר. טוב, אנחנו נסיים פה להיום. בסדר, חברים? לאט לאט נתקדם.
תודה רבה.